שתתן לו כל מיני מקורות ככה, מכל מיני רישוינים, רב שם טוב גפן, רב שם טוב אבן פקיריה, וכל מיני מקורות ככה, באמת, שלא שזפתה מן היד, רק מבין שמישהו לפחות מבין את הפסקאות האלה. ואז עברתי לחוברת של הרב נזיר, ראיתי שמי פסקה האחרונה של המון מהטלגציה, שם הוא בכלל דילג לסדר הבא. אז הרגשתי שיש לי חבר שגם הרב נזיר אולי לא מבין כלום בדרך של הרבה. אז שפתאום התברר לי שהרב נזיר לא רק שכתב על זה, כתב על זה המון. יש לו, בתחילת אורות הקודש א', יש לו סידור של כל, תמצות של כל ספר אורות הקודש, שהוא תאר שם את מערכת חומת הקודש ומערכת את המערכה שלנו, ונותן לכל אחד, לכל סדר באורות הקודש, לכל מאמר, נותן לו איזה, לפחות חולק לו חצי עמוד כזה, לפעמים אפילו עמוד, מכבד את המאמרים היותר משמעותיים, ומסביר ככה בעיקרון מה יסוד השיטה של הרב עשה ככה, ואם לא זה. ומסכם, וגם תמכות לרב, עד שהוא מגיע לחלק ב'. בחלק ב' יש מערכת החיות העולמית. שמערכת החיות העולמית שלא מתייחסת לכל מערכת החיות העולמית, אלא מתייחסת רק לקבוצת הפסקאות מפסקה כ"ט עד פסקה למד ב', בעצם לכל ארבעת הפסקאות של השבוע שלנו, וזה יש כאן מערכה של מה שעשו. אני אצד שני בא, יש לו שם ציפיות ששם אני הבנתי משהו, קראתי את הכל ועדיין לא הבנתי, אבל פחות עכשיו אני מבין שפחות ההבנה הזה יש לו כאן משהו זה, אז אולי יכול להיות שיהיה מה לעזב הדברים האלה, קצת ככה באמת הוא, בעצם את מה שבמקורות ככה הוא הביא ככה בצורה תמציתית מכל מיני זה, אז כאן הוא קצת יותר פותח אותם ומסביר אותם, אולי זה נותן איזושהי תמונה קצת יותר רחבה ככה לתמונה של הפסקאות כאן. אז עם כל זאת ואחרי כל זאת השם יאיר עינינו, כי באמת דברים כאן באמת קצת נשגבים ועליונים, אבל אולי כן אני אגיד משהו מאוד משהו.
יותר נסגר מהן הראשונות, כאילו נראים יותר מפשטים הפסקאות.
אז זהו, זה בדיוק מה שאני עכשיו גם לומר, שזה הוא כותב כבר לא כאן, את המערכת החיות העולמית, זה דבר שכתב בעיתון סיני, ביחון סיני, כך יוזיין, הוא הוציא מאמר שלם על ארבעת הפסקאות האלה, שזה בעצם הסדר שלי. אבל כבר לפני כן, שהוא מתמצת את הסוגיה של החיות העולמית, אז כבר שם הוא אומר, רגע, אני מקווה שנמצא את זה, אני רוצה פה, הוא כותב איזה שהוא מסביר, שיש כאלה שרצו לתלות את כל הסוגיה של הרב, לחבר אותה ל... אולי לכאן רגע, לחבר אותה לפילוסופים של העת החדשה, ואפילו טוב, כן, הנה זה מצא במאמר עצמו שם, לא, אני רוצה, מתרודות שאני לא רוצה איזה רגע, אולי אני רוצה איזה מהם. בקיצור, מה שאומר שהחידוש של סוגיית החיות העולמית נמצא בפסקאות שלנו כאן, שאומר, יש סדר השלשלות שתואר ככה בעצם בכל הסדר שלנו כבר מתחילתו, כבר אפילו מהסדר הקודם, שאז התארנו הרבה יחסים מן החוכמה לבינה ומהבינה לתבונה. בסדר שלנו כאן, אתם זוכרים, דיברנו על התבונה השנייה, והתחלנו לדבר איך המציאות העיונית והמציאות של העתקת כל השפע שבא מהעולם העליון ומשתקף בתוך העולם שלנו, שזה סדר של השתלשלות. אבל החידוש של הרב שבא לומר שבתוך הדבר הזה יש רצון, יש את האור אינסוף, אור המעציל, שהוא זה שחודר את העולם מסופו לסופו. הוא מביא בשם יונת אלה, בשם מערה מפנו, שהוא ושמו, שמו זה בגימטריה הרצון, שהוא ושמו אחד, יש את הקדוש ברוך הוא ויש שאנחנו מתגלה ברצון, ובדבר הזה הוא מביא כאן בסיס בכלל לכל הסדר שלנו כאן, אני מצמצת אולי את עיקרי מה שכותב במערכת החיות העולמית. הוא מביא בהתחלה את כל הפילוסופים הישראלים, כמו אבן גבירול ואבן לטיף, וכמו שמענו, ואת רבי שם טוב אבן פליקריה ועוד, שהשתיתו דבר אחד. אחר כך הוא מקביל את זה לכל המקובלים שהלכו גם בדרך כזאת, שזה הבסיס לדברי הרב, שהוא אומר שהסדר של השפע האלוקי מחולק לשלוש, שיש את העצם הראשון, יש את היסוד והצורה, ובתווך ביניהם יש את הרצון שנמצא בין שתי הקצוות האלה. ובעצם מה שאנחנו מדבר בהמשך פסקות שלנו, שיש את הרצון העולמי, שזה בעצם מה שהראשונים כינו בסגנון, כמו שאמרתי, של היסוד והצורה, שזה בעצם כבר יותר פונה למבניות של המציאות, ויש את העצמות האלוקית, ובתווך ביניהם יש רצון אינסוף, שבעצם נותן לכל החיות הזאת, נותן לצורה, ועל זה הוא רומז אחר כך, מה שאין כן הרצון העיוור לבעלי שורש הרע בדור האחרון, שרצו להשוותו, היו, כאילו הוא רומז כאן, לא משנה, לפרופסור קלאוזנר, שרצה להשוותו לרצון של, כפי שהופיע בספרי הקבלה, והוא אומר, בדיוק את החוליה הזאת אתה חסה עליהם, כי זה לא רצון סתמי, רצון מת, אלא זה רצון שיונק מן ה... מקור לוקים מן עצמות, אולי בהמשך יותר נדק את הדברים ונאמר שזה רצון שממשיך חוכמה, שבעצם הוא בא מהחוכמה ובעקבותיה מהבינה דרך איזשהו תנועה שבערך התיכון שחודר מן הקצה לקצה, ובקצה הסופי שלה היא מגיעה למה שאנחנו נדבר בהמשך בפסקה האחרונה, לספירת היסוד, שספירת היסוד היא כבר קשורה לרצון העולמי שנמצא בתוך העולם שלנו. אבל בעצם לתת איזשהו רוח חיים לכל מה שהיה בכל התנועה הזאת של החיות העולמית, שבעצם מאחורי כל הזמן כאילו בעצם העצמות האלוקית, דרך תנועת הרצון האלוקי, היא זאת שמפקה בכל התנועה הזאת ונותנת לה את המגמה ונותנת לה את התנועה, זה בעצם הדברים המרכזיים שמתחדשים בכל המערכת של ארבע הפסקאות האחרונות, שנותן דגש מאוד מאוד מרכזי לסוגיית הרצון. במילים אחרות קצת, וזה קשור קצת, אני עכשיו רוצה להתחיל קודם כל מהפסקה הראשונה ולחבר את זה לפסקאות הקודמות. פסקאות הקודמות דיברנו הרבה על כל סוגיית של חטיבת עץ החיים, ודיברנו על המעלה הגדולה שהקומות הנמוכות תורמות למקומות העליונים, עד לסוגיה גם של האינטליגנציה והמון, ואיך שבעצם בעלי חיים בסתר המדרגה הם אלה שכל מיני דוחפים ונותנים לנו הרבה כוחות חיים. אבל במידה מסוימת אפשר לומר שהשפה שדיברנו עד עכשיו הייתה שפה שקשורה לעולם העיגולים, שבהקשר מסוים הזה יש גם מעלה לדומם על פני הצומח ואחר כך אחד ואחר כך המדבר, שכן היא מדברת בשפת העיגולים, ששפת העיגולים זה שפת ההשתקפות של האור אינסוף, איך הוא משתקף בעולם, כי לעומת הקו, כן, שהוא בעצם איזושהי תנועה חדשה שהקדוש ברוך הוא עכשיו הופיע בעולם כדי לתקן את העולם, אז הוא יצר איזושהי מגמה של עילוי לגבי עילוי, אבל יש משהו דווקא בעיגולים, עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, שהוא בבוע ובבוע דבבוע ובבוע דבבוע, שמשקפת את כל המרחב האינסופי, איך הוא משתקף בתוך העולם שלנו. מה שדיברנו לפני שבועיים על הבחינה הנכון של יתרון הבהמה על האדם, כן, שהנפש בבית גבוה יותר מהנפש אלוקית, שבהמה יש בצד מסוים שזה כמו שאמרנו י' כו' כ' במילוי כפול, שי' ו' ד' א' א' ו' ו' א' א', זה בעצם ראי של המציאות העליונה. אז יש משהו בראי שהוא אולי חסר כוח חיים, כן, כאילו זה בעצם ההבדל בין שיש יש מראה ויש מישהו שמנסה להידמות לאותו אדם שנמצא מול המראה. אז מי בין שתיהם יותר, כן, קצת בעצם הסיפור של רב נחמן קצת עכשיו מזכיר לי עם המעשה במראה, כאילו מי בין שתיהם יותר נאמן למקור? אז יש איזו בחינה מסוימת שהמראה יותר משקפת את המקור, למרות שהיא לכאורה חסרת כל כוח חיים, אבל היא מלאת חיים, כי כל תזוזה שקיימת במקור קיים בה, זה הרי בעצם בסיפור של רב נחמן, למה המלך יותר אהב אותו אפילו שמח שמחה גדולה, כי בחצי של הארמון שהושקע, שנעשה על ידי הצד הבחירי, שם יש את הכל, אבל יש דבר מרכזי שחסר שם, המלך לא רואה שם את המלך עצמו, אבל במראה הוא רואה את כל הבית ורואה גם את המלך, אז יש מיילה לאותו אומן שעשה את המראה, ששיקף שם גם את המלך עצמו, כן? אבל לאידר גיסה, ברור שיש איזשהו משהו מיוחד בדמה לעליון באדם, שזה בעצם כמו שאמרנו שמיות כבב כי לא בצורה של השתקפות אלא בצורה של א', כן, מילוי א', שזה בעצם יותר ביטוי יותר של של האני, של הסובייקט, של כן, של כוח הבחירה של האדם, שהיא משקפת צד אחר, ובעצם כל הפסקות הקודמות מאוד מאוד הצימו את ה מרחבי החיים הגדולים שעוטפים אותנו כערות מקיפות, שהם אלה שבצורה סמויה גם נותנים לנו הרבה כוח מסביב, כן, מה שאמרנו, אם תשאל, אם התפלט איך תדבר, תשמע תאריך תחוש תראה, השם שלך ככל לכם, כל הקודמים מחתם, כל שופעים עליך את כל הביותיך. הרב בפסקה כפתת, היא פסקה שבקבצים ממש נמצאת סמודה למה שראינו בשין סמך ג', כן, לאימוץ רוחני מיוחד, זה נמצא בקובץ א', כאילו קוף מם, קוף מם א', כן, שתי הפסקות שמה, והפסקה שלנו היא פסקה קוף מם ג', אבל היא בעצם יוצרת איזשהו שינוי כיוון, ובעצם מדגישה כאן תנועה אחרת. אני חייב לומר, בין שתי הפסקות האלה יש פסקה ביניים שנמצאת ביניהם, כן? נכון, זה קוף מם, קוף מם א', וזה קוף מם ג'. ביניהם יש פסקה שלכאורה לא קשורה לכל המהלך שלנו, היא פסקה מפורסמת על חליפות הרגש והשכל, כן? שבעצם שם הרב מדמה את הרגש ללבנה ואת השכל לחמה, ושם הרב אומר שלרגש יש הרבה הרבה עוצמות גדולות, אבל הרגש כי יזמי, יזכין, וצריך לקבל את הזה שלו. זה כאילו לכאורה אפשר היה לומר, ככה אני לתומי חשבתי, שהרב ככה באמצע המהלך של הדסחן, פתאום לא יודע, מישהו שאל אותו שאלה וזה הציץ לזה רעיון, אז הוא כתב גם את הפסקה הזאת וחזר לתלמודו לדבר על הדסחן. גם זה ככה היה כמו שאני מתאר עכשיו, אבל קרה לרבה שתוך כדי השאלה, תוך כדי זה המערכות של היחסים של הדסחן קצת פתאום קיבלו מבנה אחר, כאילו שבעצם הרי המאות יחסים של השכל מול הרגש פתאום נותן איזשהו, כמו שאמרתי, מעלה לא למראה על פני האדם שמנסה ככה כן, בוא נקרא לזה המראה אל מול התלמיד, כן? יש את הרב שעכשיו מסתכל במראה, יש תלמיד שמנסה ללמוד מהרב, ויש את את המראה. אולי כן, בדיוק, כן, אין לצלם, בדיוק, אין לצלם או לצייר, בדיוק, כן, שלצלם יותר מדויק, אבל לצייר זה דווקא יש בזה משהו מסוים שכאילו אתה מפספס, אבל זה בא מכוח עצמך, כן? זה בעצם הדבר המסוים הזה. אני כמעט, טוב שעשת אותי, כי כמעט הייתי לומר, שלא זה בין המראה לבין התלמיד, אלא בין החוסד לבין התלמיד, כאילו, כן, זה, אבל, בהקשר המסתם הזה, יש מעלה גדולה בזה, ויש מעלה גדולה בזה, כן, בסדר, הכל בידידות ובהבנה, אני מקווה שכל אפשר להבין שבאמת, באמת, שיש איזושהי עוצמה גדולה, וזה מה שנהיה לרבנו גם רוצה לומר קצת בסיפור שמה, וזה לא כזה פשוט להיות מתבטא, יש בזה עוצמה אדירה, כן, שזה להיות תחילת נוקבה. אבל יש בחינה של להיות זאב, של בעצם לבטא את האריך בצורה מוזרת, זה לא יהיה בדיוק מה המקור שלה, לבטא אותה בצורה מוזרת, וזה איזשהו צד מסוים שקשור לכל סוגיית חליפות האריך והשכל, לשתי גילויים שמגלים את הקדוש ברוך הוא, הלבנה והחמה, אבל שיש גם בחמה גם איזשהו תנאה מסוימת. בהקשר מסוים לכאן, הרב כאן בפסקה כפתת חוזר ומדבר על המערכות השפעה המיוחדות שקמות בין קומות הדצחם השונות, ואפילו נגיד יותר, הוא כן גם נותן מאוד מאוד משקל משמעותי לכל הקומות הנמוכות של הדצחם, אבל זה נראה שבפסקה כפתת הרב עבר לדבר בשפה קווית ולא בשפה עיגולית. כוונת הדברים, הרב כאן מתאר איך בפועל, לא איך בתת מודע כל כוחות הדצחם פועלים עלינו. בעצם השפעות שהיו עד עכשיו הן פעולות סמויות, שכמו שאמרנו, יש המון יצורים שאדם אפילו לא מבין מה בדיוק התפקיד שלהם, מה בדיוק המשמעות שלהם, אבל זה שהעולם שלנו חי הרבה הרבה כוחות של בהמים שנמצאים בסתר המדרגה, זה מה שבתת מודע דוחף את האדם להרבה מקומות. הפסקה כפתת מדברת מאוד מאוד בעולם של מודע, ובעצם כן חוזרת לפשט המדרש שפעה שברה קצת שמנו אותו בצד, שכולם לא נבראו אלה לשרתני, שיש איזשהו מערכת יחסים ברורה שאתה יכול לראות איך המערכת של הדומם הופכת להיות צומח, הופכת להיות חי, הופכת להיות מדבר וספוגה בתוך האדם עצמו. ויש גם איזה שוטה מסוים שבכל התנועה של הפסקה כאן, שנראה שהמציאות לא תגיע ליעודה עד שלא תתגלה בתוך עולם האדם. כן, כי הרי בעצם כל מה שהרב כאן בפסקה כפתת בעצם פוקח את עינינו, כן, אחרי אני קורא מהפסקה השנייה, אולי היה ראוי להתחיל מהראשונה, כי כבר שם יש משהו שרומז קצת על המקורות של הרב לומר את הדברים האלה. אחדות הוויה מתגברת בתוכן ההכרה האידיאלית. הרב כאן בצורה ברורה אומר, אתה רוצה להבין את אחדות ההוויה, אז זה מתגבר בתוכן ההכרה האידיאלית. זה מאוד מאוד קשור לאיך הדברים בסוף מגיעים לכלל עולם של הכרה, לכלל עולם של דעת, שיש משהו מסוים שדווקא ההכרה האידיאלית, כאילו בעיני זה יותר מושג השכל, מושג החמה, מושג בחינת אדם, היא זאת שבעצם נותנת לכל האחדות של הוויה, נותנת לה את הוקטור שלה, נותנת לה את המגמתיות שלה. כל מה שהיא מתעלה, רואה איש הרוח את החיים במלוא היקום, רואה את הכוח העטוף מכל אשר יושב ממנו חיים לנפשו, מכל אשר כל החיים חיים ישפו. הרב כאן אני מתחיל לסוף אומר, החיים עצמם יש להם מקום שאליהם שואפים. הדומם והצומח לא סתם חיים, הם חיים במגמה כזאת, מתי יזכו ויראו פני אלוקים, מתי יזכו ויגיעו למדרגת האדם, שתוצא נפש, תוצרת נפש חיה, אף נפש אדם במשמע, זה בדם מסוימת אומר, לאיפה הכל שואף, לאיפה הכל חותר, ומלך גם באדם עצמו רואה את הכוח העטוב ויכול לשם אנוכים לנפשו, הרב כביכול השם מתייחס אל הדומם והצומח, לא מהצד העצמי שלהם, כמו שאמרנו פעם שעברה, איך הם משקפים את החוק האלוקי, איך הם משקפים את הצד המוחלט, שזה תורם הרבה הרבה איתנות לאדם. אלא בעצם זה רק מעטפת, בצורה סמויה, גנוז בהם, רוח האדם גנוז בהם. היה חשוב לי להתחיל מהדבר הזה, כי נראה שהרב כאן רומז לדברים הפוסים של האריזל, רעבים גם צמאים, נפשם מהם תתעטף. כן, שאדם רוצה לאכול תפוח, כי הנפש שלי מעוטפת בתוך התפוח, זה הביטוי שאומר כאן, כן, רואה את הכוח העטוף בכל אשר יושב ממנו חיים לנפשו, שבצורה עמוקה פנימית בעצם כל המערכות של הדצחם שעוטפות אותנו, יש בהם ניצוצי חיים, יש בהם ניצוצי אדמיות, שהם למתיים אומנם קצת רדומים שמה, אבל הם כולם מכוונים אל מגמת האדם. ולכן הרב כאן מתאר את זה עכשיו, כמו שאמרתי, יותר בתנועה קווית. הכוונה שיש כאן איזושהי המשכה ישירה שמעתיקה, משדרגת את הדומם לצומח, כן, שברגע שנוטעים בדומם גרעין, אז גורמים לדומם להיות צומח, וברגע שיבוא כבש ויוכל את העשבים האלה שהיו בהתחלה אדמה, אז הוא ישדרג את אותה אדמה שתהפוך להיות מאדמה לצמח, תהפוך להיות אותו בעל חיים, ושיבוא אדם ויוכל את הדברים האלה, כן, כמו שאולי פעם הזכרנו את מה שהרבי לאוביץ אומר, דיברנו על זה אולי פעם בקדש רוחץ, דיברנו על זה לפי זכוני, ששותלים גרעין באדמה, העולם רגיל לומר, הגרעין צומח, העץ גדל. וזה שקר. יש חוק שימור האנרגיה, אין פתאום דבר שהיה קטן פתאום נהיה יותר גדול. מה שבצורה אמיתית קורה, זה לא שהעץ גדל, אלא שהאדמה מקבלת את התכונות ה-DNA של הצומח, וזוכה גם היא להיות בעצם משדרת תקמה למשמעות של צומח. וגם בהקשר, אלה המשך של הדברים, לא שהכבש גדל, אלא הצמחים שהיו בהתחלה אדמה, הם אלה שהולכים ומשתדרגים ומקבלים, סופגים לעצמם גם תכונת הצמח, סופגים לעצמם את התכונה הכבשית שעכשיו מתעלים אליה, ואפילו מה שאימותינו אמרו לנו שהיו קטנים, תאכלו הרבה, תגדלו, תהיו חיילים, אימותינו לא הבינו מה שהם דיברו, אנחנו לעולם לא נגדל, האוכל שבנו יגדל, הצמחים שבנו יגדלו, אדמת ארץ ישראל תגדל, אנחנו רק בעצם ניתן לכל הקורות האלה בעצם להמשיך להיות בנו. זה מה שהרב כותב כאן, אחרי כמוסים סוד הזנה, זה בעצם זה אומר, זה עדיין משהו כוחני, כמוסים ממקי ארץ, יוצאים על ידי הצמיחה וגידול אל הגילוי, שבעצם זה אומר שכל דם היו באדמה, זה היה כאן פוטנציאל שעדיין לא הגיע לכלל יהודו, ואם מתוך מזון הם מתאחדים עם מסר האדם ורוחו, מגיעים עם תכונה רוחנית, יזוז החיים, החופש והאור, כן, ועד כדי כך שהאומים מתגלה בהם, כאילו בדומם, פתאום התכונה הרוחנית, יזוז החיים, החופש והאור, פתאום מתברר שהאדמה היא מאגר של אינטליגנציה, והיא מאגר של חירות, והאדמה המסלם, אני אומר, יש כאן לכאור פסקה מאוד דומה למה שהרב כתב, בהם, לפני שתי פסקות, לפני שמישהו הסליח את דעתו לנושא אחר, או שהוא עצמו הסליח את דעתו לנושא אחר, ושכאילו חם מדברת כאילו במערכות היחסים שקמות ביניהם, אבל השפה פתאום היא שפה אחרת לגמרי. היא שפה לא מודעת, אלא שפה מודעת, והיא בעצם אומרת לא, איך הדומם נותן הרבה כוחות איתנים לקומות הגבוהים, אלא איך הוא בעצם פוטנציאל של כוחות גבוהים, שלאט לאט יש תהליך כזה שהולך ומפשט, הולך וחושף את עצמו, הולך ומוציא את עצמו מן האלם אל הגילוי. וזה בדיוק מה שניאל שרב אומר, מי אומר שיש פירוד, מי ימין להרגל ולדמיון הצר, שאין עילוי הנשמה, עילוי הכל. זה בדיוק מה שהזכרתי בשם הרבי לוריץ, כי אנחנו מאוד התרגלנו, והדמיון שלנו התרגל לחשוב שלא הדומה משתנה, הקרקע לעולם עומדת, ולא הצומח משתנה, אלא כאילו אנחנו משתנים. אבל הרב אומר, סתם התרגלנו לראות את הדברים בזווית הזאת, בצורה אמיתית, אין עילוי הנשמה, עילוי הנשמה הוא עילוי הכל, שהנשמה מתעלה, כל העולם מתעלה בעקבותיה. ומי ואל מפני מחווי מקום מפני קטלים חוצצים, הרוח הזו שלכם משמש מאוד בהיכלי הצדק והבינה. וזה של משפט מאוד מאוד מרכזי, שהוא בעצם מתחיל לפתוח לנו את המבט הרחב שהרבן הזה בעצם פורס כאן דרך כל הפסקות האלה כאן, שכמו שאמרתי, שמדבר על רצון, אבל מדבר על רצון ששורשיו בעולם החוכמה, כן? שזה בעצם מה שאומר הרוח הזו שלכם בשמי שמי עוז, בהיכל הצדק והבינה. אז הרבן הזה באמת עם נכון מקורות שלו אומר שגם מיכל הצדק הוא קשור לעולם הבינה, כן? הוא מביא כל מיני מקורות שמחברים את עולם הצדק לבינה, אבל ההדגשה היא שבסופו של דבר כל התנועות החיות, תנועות הרצון שקיימות אצלנו, הם מתחילים מהמוחים, מתחילים ממקומות שורשיים, שזה בעצם יותר היכל הצדק והבינה. אם אני קצת יותר מדויק, בפסקה שלנו כאן לא מדובר על הסדר הקודם, על המושג של הבינה במשמעות העליונה הצילית שלה. תמיד שההתעסקות היא בהיכלות, היכלות זה יותר קשור לעולם הבריאה, כן? יותר לעולם הגלו שלנו, אבל רק יותר מתאר שהכוח שרודה חיים בנו הוא לא כמו התנין העיוור של הפילוסופיות הגרמניות, שרואות רק איזושהי אימפלסיביות חסרת חיים, אלא הכל נמשך ממחשבה עליונה, הכל נחשב, הוא נותן עוז וגבורה, הוא העוז והגבורה, הוא נותן חיים והוא החיים ואחרי החיים. יכול להיות שכאילו הביטוי עוז וגבורה הוא דווקא מתייחס אל ההופעות הגבוליות של המציאות, כן? אל הדינים של המציאות. והרב אומר שמה שמחיה ונותן לעוז וגבורה את כל העוצמה שלהם, זה רק בגלל שהם יונקים מאיזושהי תוכנית עליונה, שיש כאן תוכנית כזאת שבעצם מלווה ומכוונת כל הדברים לזה. מה שלכן הרב אומר, הוא נותן עוז וגבורה, אבל בעצם הוא העוז והגבורה, שבעצם אין, כמו שאמרנו קודם, אין דבר כזה שנקרא דומם. דומם הוא פוטנציאל של מדרגת האדם, ולא רק שהוא נותן עוז וגבורה, אלא הוא העוז והגבורה עצמם. הוא נותן חיים, והוא החיים וחיי החיים. הרב הנזר כאן שולח, כן, שסקלו כאן במקורות, הרב הנזיר בעמוד תפרש ג', זה לא בפסקה שלנו, זה כמה פסקות, פסקה כף הוא מזכיר את זה, אבל שם יש את אותו ביטוי, רוח חיי החיים מחיי החיים, אז הוא שולח שם, בסוף מביא מקורות מהגמרא ביומא וכו', ואז הוא אומר בעידא רבא, רוחא דחיי מחד נוקבה חיין, ומחד חיין דחיין, שזה בעצם מה שמשקף איך כביכול שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, ומהאף שלו, כן, בעצם כוח החיים שלו, נמשך חיים, שזה בעצם אופיית הגדולה, נמשך חיי החיים. וחיי החיים אומר שיש הרבה התרחשות בעולם, יש הרבה כוחות חיים בעולם, שזה יותר בבחינה השמאלית, בבחינה הזאת שמשקף, כמו שאמרנו, את הרבה הגבורות, הרבה התרחשות שקם בעולם. אבל החיים האלה, יש חיי חיים, יש משהו עמוק יותר, פנימי יותר, שבעצם כל מיני מחבר אותם אל המקור של הכל, מחבר אותם אל שזה מה שהרב הנזיר אומר, זה הרצון שמחבר את היסוד והצורה, את כל כוחות החיים כביכול שעומדים בפני עצמם בעולם, מחבר אותם אל מקור הכל, אל העצמות האלוקית שעומדת בשורש הכל, והיא זאת שבעצם נותנת תנועה לכל. ובהקשר מסוים לכאן, אם מקודם אמרנו שהעולם הקווי הוא לא השתקפות של כמו העיגולים של אור אינסוף, אז הוא כאילו רק איזשהו, היה אפשר לראות בו רק איזשהו דרך אמצעית, מסייעת, כדי לאפשר לכל רק איזשהו קש כזה שנותן לכל בבות להיות קשורים למקור של הכל. אבל יש צד עכשיו שאנחנו מבינים שזה בדיוק הפוך, שזה בעצם הפריצה שאיך האור אינסוף ממש חודר אל תוך המציאות, ואיך בעצם מה שעובד ביסוד הכל, שהיה מחבר אותו לעולמות של היכל הצדק והבינה, איך הוא מנחיח את עצמו בתוך העולם, שהעולם שלנו הוא לא רק עולם של אלוהות, אלא עולם של אלוקי. איך בא לרצון, שהוא בא לרצון, שזה בעצם התנועה הרצונית, היא זאת שמנחיחה את עצמה בכל סדרי החיים שלנו. כן, כן.
כן, כן. אחרי כל הדוגמה למזון, שאתה מבין במזון, שמתעכל ו... אני מעלה אותו, אבל למה מפה יש עכשיו קופץ גם הסקנה שגם כשנשמה בעצם עובר, זה קורה כאילו בכורה המזורפה זה תוכי, זה נכון שנשמה זה נשמה מעבר לקטנים, מעלה דברים אחרים ממנגנון, נכון?
עושה, עוד פעם, חלק ממני זה הקפה ששתיתי עכשיו, נכון? אז אתם יוצא שאתה מדבר עליי, והקפה זה לא רק מה שמשתקף בה ועוד איזה שעשרה גרם שיצפו אליי, זה גם בחיות שיצפה עליי. לפני חצי שהייתי מעוך לגמרי, פתאום התעוררתי. אז נראה לי שהתעוררתי בזכות הפסקה, בזכות שאני רואה אתכם, אבל גם הקפה גרם לדבר שם. מה זה? אז עכשיו בעצם מה קרה כאן? שהקפה הפך להיות פתאום בן אדם. אז בעצם, והפך להיות בעצם לשנה. אז בעצם יוצא שהנשמה מתעלה, זה בעצם כל המציאות כולה מתעלה, כי כל המציאות כולה הופכת להיות בחינת נשמה, מתעלה לנו כל זאת הגדולים.
אז כל המציאות קשורה למה שעכשיו, קודם לקפה וזה, אבל עכשיו שהנשמה מתעלה, הקפה שרד שותה זה גם...
ברור, בטח. כי כל הקפה הזה, כל מנחיקה, מתי יבוא אל עד וישתה אותו, או לא משנה...
אני מתעלה.
עכשיו, אם אתה מבין שקפה וצמחים ואדמה זה פוטנציאל של אדם, אז הנה סוף סוף הם הגיעו אל יהודה, והם עכשיו נתמזגו בתור הגוף שלי. עכשיו אני מתעלה, הם מתעלים איתי.
אבל זה אני אומר, אני שואל, תראו, אפילו שאני פה אומר שהנשמה שלי מתעלה, אז גם דברים שהם לא קשורים אליי, לא רק הקפה שאני שותה, גם...
לא, אז צודק, בהקשר המסע בזה כאן לא, הרב כאן, זה בדיוק...
זאת אומרת, קטנים פוטנציאליים וכל זה.
כן, לא, אתה צודק שבסופו של דבר, אני קודם כל, מה שהרב כאן בדיוק מדבר בעולם הקווי, אז פתאום כן מדבר בעולם לא תת מודע על מודע סמוי, כמו שהיה בסקות הקודמות, הוא מדבר איך בפועל ממש הכל מתעלה. עכשיו אתה צודק שיש איזשהו כנראה צד של דבר שיצא מן הכלל למד הכלל כולו, זה כבר קשור ברגע שאתה מבין שכל הבעיה כולה היא דילויי חיים, אז כמו שבהשפעה סגולית, אני לא יודע להסביר לך עכשיו, אני יכול להתאמץ הרבה פעמים להסביר לשואל את הספירה שנקראת השפעה סגולית, אבל זה יהיה קשה, בטח בדקה אחת להסביר אותה, וגם אחרי שלוש שעות הדברים לא יבורו עד סורכם. אבל כמו שאתה מבין למה אם הצדיק מתעלה, כל הדור מתעלה, נגיד שאתה מבין, אז בקשה מצב הזה עכשיו כבר לא יכול להגיד שאם הצדיק מתעלה, אז גם כל הדומה מתעלה, כי בעצם כל הדומה הוא בעצם, כמו שאמרנו קודם, זה תלמיד עם פוטנציאל לפי, זה גילוי אחרים פוטנציאל לפי.
זה שאל פה, כי פה זה נעשה שזה קפיצה כזה שלא מובן, זה כאילו כל הצבר שלו על המזור, ואז מי אומרים שיש פירות, מי בעצם מחבר הכל, מי תראה את זה,
לא, כי אנחנו תמיד רגילים, אפילו קודם כל בדברים שקוראים לנו, לחשוב לא שהלחם מתעלה, אני התעליתי, רק נעזרתי בלחם. אנחנו לא מבינים שבעצם יש כאן, שכל החיים כולם, כמו שהממם קודם, כל החיים, חיים ישאפו. כולם מכוונים, כולם, זה המגמה שלהם, זה הפנייה שלהם למקום הזה. ושכל החיים הגיע לאדם, הוא כביכול הגיע למקום שלהם מכוון. כמו שהרב כותב באורות ארץ ישראל, שאם יש מישהו מסוים שפורט בחוץ לארץ לארץ ישראל, דרכו הוא פותח זרמים לכולם, אז בקשה מסוים זה כאן, זה עכשיו עורר וקטור, עורר תנועה כזאת שמקפותיה כל החיים כולם נמשכים למקום הזה, כאילו. בסדר, זה באמת יותר היסוד הזה, בואו אולי כבר אם קראו את הפסקה, נקרא אותה עד הסוף. הרצון מתפתח על ידי עוז הכוח. הכוח בא לידי גמרו ברצון, וזה בדיוק שתי הצדדים, כאילו. אפשר לומר ש, כמו שאמרתי, זה מה שהרב אמר, עד פסקה א' קוף מ' א', כן, זה הניסוח קודם, שהרצון מתפתח על ידי עוז הכוח, שכביכול יש משהו באיזוזיות של העוצמתיות של ההמון, העוצמתיות של כוחות הדצחם, שהם מפתחים את העצמיות, נתנים לעצמיות הרבה עוז. אבל בעצם הרב הוא כאן אומר, יש צד שהכוח בא לידי גמרו ברצון, שיש צד מסוים שלומר, לא רק שכאילו קיבלנו מהצד המוחלט כוחות חיים שמכוונים, שאפשר לעזר בהם אלינו, אליהם כל הזמן בעצם היו רק פוטנציאל של חיים שהוא לא מגיע לכלל הגימור שלו עד שלא מדבר ברצון, שכלו לרצון לצד הטוב. איך, איך?
הכוח הרב מסביר זה כאילו מקום שהוא למטה מהרצון עכשיו?
כן, זה כבר הרצון זה על ידי עוז הכוח, שזה בעצם יותר, כמו שאנחנו אומרים, יש ציר של העוצמתיות ויש של עצמיות. והעצמות האלוקית מתגלה, אחד האלוקים בקוטב של עוצמה וקוטב של עצמיות. ועד עכשיו הרבה דיברנו איך העוצמה תורמת לעצמיות. אבל הרב אומר, לא, העוצמה היא לא מגיעה לכלל, כאילו, מה שגלוז בעוצמה זה החיפוש אחרי עצמיות, אחרי החירות, אחרי הכוח הזה שנקרא רצון. שבהקשר מסוים הזה, הכוח בא לידי גמרו שהוא ברצון. אז הוא אומר, או, סוף סוף הגעתי, כן, העוצמה, אני קורא על פי תחילת המשפט. הרצון פלטה על ידי עוז הכוח, אז עוז הכוח זה על ידי עוצמה. הרב עכשיו אומר את המשפט הראי, והכוח, אבל בא לידי גמרו ברצון.
הרצון זה המקום החופשי, כאילו,
כן,
זה
כמו
האדם, כאילו,
כן. שזה בעצם הפסקות הקודמות, איך המון טוב לאינטליגנציה ואיך הדומה של זה, אבל אבא אומר, עכשיו תראה את זה גם במבט אחר, תבין איך יש כאן תנועה של הכוח בא לידי גמרו ברצון. זה לא רק, כאילו, היה בצדק אפשר לראות שהדומה מואפיה וקיימה, ואדם נעזר בו כדי לחזור לצדדים הכלליים, לצדדים המחולטים באלוקות, שזה מנת היחסים. אפשר לומר, לא, הכל כאן זה הופעה של אורות מופל למר ויש, מקדם חשוך ודר נאורה, בעצם לראות את כל עולם התוהו, פעם שעברה דיברנו בשבח עולם התוהו, אמרנו שהתכלית שכל עולם מגיע לעולם התוהו, כן, ככה, קצת יותר מדי, נסחפנו והזכרנו שלטיד אשת חיל לתת בעלה, אבל יש בחינה מסיימת שהתוהו זה בעצם הכוונה, זה, כמו שיותר המחל אומר, זה חומר גלם, תויה הטבה, זה משהו כזה שהוא כל הזמן מחכה מתי יגיע עולם התיקון ויביא אותו לכלל הגמר שלו, לכלל הייעוד שלו, כן, אתם מבינים, זה שפה אחרת, מבט אחר לראות את כל התנועה.
הכוח הוא דבר אחר לגמרי מהעוז והגבורה של הפסקה הקודמת. קודם היה לנו שהרוח הוא
המתן עוז בנבואה. לא, כך גם הסברנו קודם. הסברנו הרי מקודם שהרוח זה בעצם הרצון שהוא נותן לעוז הגבורה, לכל הדינים, לכל הגבורות, הוא זה שמעניק להם חיים. הרב אומר, ותאחה, הוא העוז הגבורה. הוא לא רק נותן להם כיוון, אלא בעצם כל מה שיש בהם זה הוא. כי כל יהודם הוא להגיע אליו. כמו שאומר, האדם נותן לתפוח נותן לו מגמה, אבל בעצם התפוח זה האדם. אז כאילו, כשמדברים על עוד הגבורה, אנחנו בעצם מדברים על העולם של הגבורות, העולם של הדינים, העולם שקשור אל, ה, אל הצד השני של המתרס, שיש בו סוף סוף גם עוצמה גדולה מאוד, כאילו, כן, של, של, של בעצם הגבורה העליונה, שיש בה משהו מאוד מאוד מוחלט בהקשר של הפסקות הקודמות. אבל עכשיו יש גם צד מסוים שהרב אומר, אבל לשם הכל שואף, כן, בסדר?
עכשיו הוא נותן חיים, והוא חיים וחיי החיים, אז כאילו... חיים זה הזיהוי המוחלט שלו עם הגבולי, וחיי החיים זה הצד
הנמל שלו. כן, הנבדל שלו. לכן מה שהזכרתי, מהיתרס אומר שמצד שמאל של האף באים חיים, ומצד ימין, שהוא בעצם יותר הצד של החסדים, שהוא בעצם יותר קשור לצדים הזכריים, באים חיי החיים. וזה בדיוק המקום שבו כל החיות העולמית כאן נבדלת מהתפיסה של אומות העולם. אני חושב שאני לא זוכר את המקום שהוא כבר לפני כן הוא אומר שזה זה נקודת החידוש שלה בכל הסוגיית החיות העולמית, אבל בעצם הפסקות שלנו הם עוד פעם, זה ברור שכבר שקראנו מהתחלה ודאי שקראנו אותם מתוך קדוש, אז קראנו אותם שם, אבל צריך לקרוא לזה בשמות. אילולא שיש רצון שחי בתוך הדברים האלה, אז הדבר הזה יכול להגיע לתפיסה של שופנהאואר, שיש כאן רצון עיוור, עוצמות אדירות, אבל בסופו של דבר אין רוח בהם, אין נקודה עמוקה פנימית שבעצם משקפת את ההמשכה של מה שקדם לצמצום, איך הוא ממשיך בתוך המציאות עצמה, וזה מה שבאמת, כדאי לכם לקרוא את כל המאמרים לפנים, הוא הביא ראשונים ואחר כך את כל המקובלים שכל כך דיברו על הנקודה המרכזית הזאת שמתווכת בין העצמות לבין המבניות של העולם, כאילו, כן, בסדר?
כשמביט על כל המציאות בהכרה האידיאלית, הוא רואה גם שם את המושג רצון, או שרצון מתחיל רק
כשהדברים מתקשים אליו? אני חושב, לא, אני חושב שנראה לי זה בדיוק הכוונה, הכרה אידיאלית זה בדיוק הרצון, כאילו. זה בדיוק, זה המשפט הראשון הוא האמירה. אחדות הווה מתגברת בתוך הנקרה אידיאלית. אם אתה רואה את הכל מתוך עולם של אידיאליות, בתוך עולם של רצון, אז אתה מבין למה העולם אחדותי. אז אתה מבין את המקום האמיתי, איך יש כאן תהליך של התגברות של כל המציאות כולה, כאילו.
גם השלבים המקדמים את המושג רצון, כאילו, ורואה איך הם מבקשים את זה,
בידו.
ויש להם
התחלות,
כאילו.
בדיוק, כן, והחיים, נכון, איפה הגענו? סליחה. איך? כן, שחלול הרצון לצד הטוב, הרי הוא סוכם בקרבו את כל, עכשיו כאן כתוב, את כל מלוא החיים הכלולים במרחבי הוויה, בשמונה קבצים כתוב את כל מסע החיים הכלולים במרחבי הוויה. שיש בזה משהו אולי קצת יותר חזק כזה, כאילו, שבעצם מבטא איזשהו מסע ארוך, כן, שחיים כלולים במסע העברה, שחיפושים שחיפשו את עצמם.
מסע בעין?
לא, מסע באלף, אבל מסע באלף הוא לא כמו מסע בעין.
לא, מסע בעין.
מסע, לא, מי הם שין אלף כתוב? מה זה איך? מסע, מסע, הבנתי, הוא סוכם כמו את כל מסע החיים, נכון.
זה היה כמות, חסרת פשר, כי הוא צם לצר קו לקו.
כן, הבנתי.
זה
הפך להיות... יפה, כן. אני כן בא לומר, במשמעות של מסע זה גם קצת תורח כזה, כאילו, כן?
כל הדברים מגיעים.
כן, כל הדברים מגיעים, שזה בא בצורה כזאת, מה זה, איך?
לא, כי אפשר לקרוא פה שאת כל מלוא החיים, הכוונה לא כמו שהרב מסביר שיש, שהאדם לוקח מהדומד. אלא את כל מלוא החיים, הכוונה
השפע
שמרכיבה,
יפה.
מסע,
יפה. אם זה מסע, זה ברור שזה, איך המטה מכוון אל האדם. אם בקריאה כאן מלוא החיים, היה אפשר לומר שהוא שיקוף של כל עולמות העליונים, כאילו יותר הביטויים של נפש החיים, איך הוא סיכום של כל העולמות כולם, אבל...
סוכן. כן. סוכן יותר נראה ככה, כאילו סוכן לומר אוסף, מקבל, סוכן זה כאילו כמו מקבל לתוכו.
כן, 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 כן. יפה. לא, זה האמת, השאלה בטח איך עכשיו להבין את זה, טוב מאוד, כן. חוזר הוא הרצון, הוא מפזר את הטוב על הכל. מתפשט הוא החפץ של הטוב, הולך, הוא מזריח את אורו בחזרה, ביותר עילוי על כל מקומות אשר נוטל משם עוז החיים. יותר אולי טוב אם זה היה נטל משם, אבל בעצם זה קצת, כן, חוזר קצת למה שיונתן שאל, בעצם כאילו אדם, קיבל מהכל כוחות חיים, ובעצם אולי כיוון את הכל אל המקום שלו, ועכשיו אחרי שעבר תהליך של עיבוד, אז עכשיו הוא מחזיר לכל חזרה חיים, אבל בעצם יש כאן איזה משהו מסוים שפתאום, בהקשר של הפסקה כאן, בעצם, כאילו בוא נאמר, הפסקה כאן, הרב כבר די שכנע אותנו להיות שולחים לעולם הפוך, כאילו, בפסקות הקודמות, פתאום האמנו בפירמידה הפוכה, שהדומם הוא פסגת הכל, והפסקה כאן כאילו באה, קצת ככה ליישר את המבט, כמו שמעתי פסקה קומם ב', לא יודע בדיוק מה, איזה התרחשות עברה לרב שפתאום התחיל לדבר על התעדוף של השכל על פני הרגש, אבל במבט הזה פתאום יש איזשהו זווית אחרת שנראית, וזה מאוד משמעותי ככה איתה לסיים את כל הסדר שלנו.
זה מתחזק שגם בדומים יש רצון.
כן, בדיוק.
לא רק כמו שאמר קודם, אלא גם יש בו רצון.
שבעצם עומק הדומם זה רצון בעצם, כאילו, כן? כן, נכון, כן, בדיוק, כן. מה זה איך?
של שתי
הבחינות. של שתי, גם של העוצמה וגם של עצמיות, כאילו.
זה שאתה אומר שהאוכל בא, זה לא, אין אדם, יש אוכל. ואדם זה גוש של אוכל, כאילו. אתה בעצם...
וזה עצמו אמרת גם את המעלה הקודמת של, כאילו, של העוצמה של הדומים, אבל כן בניגול כאן תאמר, אבל פתאום דברים שעוצמה של הדומים, עד שאמרנו כי הוא סטטי, כי הוא מוחלט, כי הוא כללי, עכשיו אתה אומר כי הוא יש בו גרעיני חיים, כאילו אתה כן, בסוף אתה כן מדבר, כאילו בסוף... כן, אני מבין, אבל זה שאתה, הזכרנו כמה פעמים, שהדומם הכי לכאורה מת, הוא מלא חיים, כי רק בגלל ההתרוצצות של האלקטרונים שקיימים שם, שזה בעצם תנועה, רק זה מה שנותן לדברים את הישות, למשל הוא כותב באחדות הכוללת, שבעצם נראה שהמציאות שהיא הכי סטטית, בצורה אמיתית, הרב אומר, זה מה שלומדים, הרב אומר מכל החידוש של התיאוריה הראשונה של איינשטיין, שבעצם בלי שיש רצון, בלי שיש תנועה אין כלום, כן? שהתנועה היא שומד לסוד הכל. אז זה מאוד מאוד מעריץ את כל כוחות הדומים האלה, אבל זה מעריץ אותם רק בגלל שסוף סוף הסרגל למדידה הוא כן הציר השני של העצמיות והחופש, כאילו, ואתה בעצם כשאתה עושה את זה, אתה אומר, גם החילונים הם מעולים, כי גם הם קצת מבינים פסקות, יש להם פוטנציאל להבין תורת הרד עשר, כאילו, זה כאילו, זה ברור, כאילו, הגדרת כבר קודם כל מה, מה, אתה מזהה איתו שאתה רואה אדם שיש כאן איזשהו, כאילו, אני מסכים מאוד מה שאתה אומר שיש כאן שילוב, אבל זה שילוב שכן מציג אותו דרך, בפסקה שלנו.
בסוף בעולם יש גם את זה וגם את זה,
כנראה
יש כאילו,
מביא
משהו ביחד.
לא, אז אולי אני מסכים איתך שהכוונה היא שלכן את פסקה כפתת לא נוכל לראות את זה עצמה, אלא צריכים לראות אותה בהשלמה לפסקות אחרות, כאילו, זה שתי זוויות שונות שכל אחד נכונה. שלום וברכה, שלום צדיק. שתי פסקות נכונות שכאילו מסיבות זוויות זה, ואני באמת האמת היא כמו שאתה אומר, זה דבר שלעולם לא יוכרע עם העולם העיגולי או העולם הקווי, כמו שאתה אומר, ספקות נצחיים כאילו שאף פעם לא נכריע בהם, אבל כאילו חשוב כאילו לקרוא את הכל גם דרך המבט הזה כאן שככה נותן את ה... כן, בסדר. והחיים, האם ככה ראיתי שהרב צוריאל, וזה נהיה לי יודעים, כאילו, הרב צוריאל, הוא מוסיף, האם הם קלים, כן? אבל יש לו איזה המשמעות. האם קלים בגבול מה שאנו קוראים חיים?
שבוע נקבצים סימן
שאלה. האם חיים יש
סימן שאלה? כן, 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 כן. מוזר קצת שה...
קלים הרבים,
את המילה קלים. מה זה איך?
קלים.
קלים, כן. האם הם מתקלים, כאילו, הכוונה? בגבול מה שאנו קוראים חיים? הלא הולכים ומתפשטים, הטוב שהם לא קלה ולא יחלה, לא ידע קצב לילוי שלושתו, לא יפה בעצמו, זאת אומרת, אחרי שאת הכל הבנו אל החיים, החיים עצמם לא נעצרים במקום, אלא, כי אתה אומר אפשר לקרוא גם כלים כאילו.
כן, לא, כי במשפט,
לא,
כי
אתם הבא יש גם כלים. כאילו מבינים, החיים אין קלים בגבול מה שאנחנו קוראים חיים, אין יותר מה
שאנחנו. אילולי הסימן שאלה. כן, לא, אבל יש גם עוד קריאה נוספת, אני מבין מדובית שאפשר לקרוא בכלל, שהכוונה והחיים לא משון כליה, אלא משון כלי, כאילו, כן?
כלים בגבול, בתמיה,
כאילו. כי בפסקה הבאה, בפסקה הבאה כתוב, חיים הם מעוזם בתור כלים. בפסקה הבאה כתוב יש כלים.
איפה, איפה?
כל התכונה שלו של רגע, לא חיים שלו שהם באים מעוזם בתור כלים.
יפה, יפה. יפה, יפה. כאילו אני קראתי, האם הם נצרים במקום שהולכים ומתפשטים מעלה. אבל אתה לא, בסדר, אני יכול, זה קצת וורטגו כמוך, אבל בסדר, ואולי כמו שאתה אומר בגלל הפסקה הבאה, האם אתה רואה אותם רק בתור כלים? הם עצמם אור, כן, בסדר. מעולה, כל תכונה של יושע, מה בחיית השעה כאילו?
לא, אבל לא כאלה, לא יחלה.
כן, נכון, בדיוק. לא, לכן זה יותר ועוד כאילו. כל תכונה של יושר, של מוסד, של דושה שגבוהה ותפארת, שזה בעצם ודאי מכוון כאן, רומז כאן אל כל הממדים של כן ששת הצדדים של המציאות. כאן נראה שהמושג של יושר מתייחס יותר אל הבחינה של החסד, ויש את הגבוהה והתפארת, ואחר כך יש את המושג הזה שנקרא מוסר, שזה בעצם יותר נהיה לקשור ליסוד, כאילו לכיוונון של המציאות, ויש את הקדושה שהיא בעצם יותר מתאר את המרכז הפנימי שמלכד אותם. הנה הם גילוי החיים של מילוי הוויה, שהם באים למעוזם בתור כלים שהרצון הטוב עושה בהם את חפצו, שבעצם כל המבניות, המבניות הרוחנית היא בעצם במידה מסוימת רק כלי לתוך פנימי שנמצא מעל גביה, כדי בכל מה שאר כאן בא לומר, בלי שיש את המושג הזה שנקרא רצון, שמקורו בהיכלי הצדק והבינה, בלי שיש את אם הבנים, בלי שיש משהו שנותן כוחים לכל זה, כל זה רק בעצם רק איזושהי אינסטלציה רוחנית כזאת שחסרת רוח חיים. הרצון הטוב, כשהוא מתגבר בעת שיבת החיים, נותן הוא גרעיני ההולכים ורבים, כן, במתרבים הכוונה, מתחברם עם הכוח החיצוני. כן, אז מה אמרנו שעה?
שש וחצי.
שש וחצי, ריבונו שלא אילם. בסדר, לפחות פסקה אחת מבין כל הפסקות קראנו, זה גם משהו.
הרבה הדברים אומרים בהתחלה
שהחוכמה מתפשטת לתוך, לא לעומת הבניין. נכון, לא, צודק כאן, אני יותר, הזכרתי קודם כל למוחים בכללות, אבל אתה יודע שבפסקות הבאות נראה לי שיהיה מאוד מאוד ברור שהכוונה היא לחוכמה, שבעצם שהמקור שכל מיני מתחילים לחוכמה, אני רק לא זוכר איפה זה היה.
גם אולי הרוח הגדול השוכן בשני שמיות בדרך כלל צדק והבינה, כאילו יש את מה ששוכן בדרך כלל צדק והבינה, כאילו הקבינה של זה, מה זה אומר?
כן, אולי הרוח הגדול שוכן בשמש או בערך על הצדק, כאילו הם רק היכל למשהו כזה שהוא בעצם יותר מקורי שנמצא מעליהם, כאילו, כן.
יש משמעות לזה?
לא, כן, יש כאן משמעות מאוד מאוד גדולה שבא לומר שזה הרי בדיוק הבדל בין הרצון העיוור של שופנהאואר שהכל חסר משמעות לבין כולם בחוכמה עשית, שיש כאן את האדריכל, שיש כאן תוכנית אלוקית. כל המושג חוכמה בא לומר שלפני שזה יתפרט לכל מיני זרמי חיים שהבינה נותנת לעולם, יש כאן קודם כל איזושהי מחשבה שקדמה לכל, שהיא זאת שמובילה את כל הדברים האלה, ואז יש כאן איזושהי אמירה שהכל היה מכוון, ויש כאן איזושהי הכוונה עמוקה פנימית שמובילה את כל הדברים האלה. כן, היא זאת שמכוונת את הבשורה שרוצה להעביר, כאילו, אבל יש קודם כל איזה תוך פנימי שהבינה היא זאת שנותנת לו עכשיו את התנועתיות, את הכיוונון שלו, כאילו, כן. טוב, בסדר. מה זה? איך?
עדיין זה מסגרת המושג נועם, כאילו.
כן.
עדיין מסגרת הנועם, זה רק להגיד שהבין, כאילו,